מאתרים, מנתחים, משקיעים בנדלן. כל מה שאתם צריכים לדעת על נדלן בחול. עם סרוליק חנוך ושואם לוי.
ברוכים הבאים אל הפודקאסט מאתרים, מנתחים, משקיעים. אני שואם לוי ואיתי סרוליק חנוך, מנכ"ל ובעלים של חברת SDB. שלום סרוליק.
שלום שואם.
אלן, אז תראה סרוליק, היום אנחנו הולכים לדבר על שותף מקומי. אנחנו הרבה פעמים שומעים את המונח שותף מקומי בהשקעות נדלן בחול, והרבה אנשים בכלל לא יודעים מה זה. אתה יכול להסביר לצופים מה זה שותף מקומי?
כן. הפרק שלנו היום מדבר על שותף מקומי / יזם מקומי, כל מיני שמות בעברית ובאנגלית. בסופו של דבר אנחנו קרן להשקעות נדלן, וכמו הגופים המוסדיים, כמו הקרנות הגדולות, עובדות בשיטה של JV, Joint Venture, בתרגום חופשי, מסע משותף, שיטה שפותחה במשך השנים על ידי בעיקר הגופים הגדולים, המוסדיים והקרנות, לעבוד עם יזמים מקומיים. יש צד אחד שמביא את הכסף, צד אחד שעושה את העבודה בשטח, והמטרה היא ליהנות מהפירות המשותפים. תמיד יזמים מחפשים כסף, מחפשים מעון עצמי, כסף מחפש תשואה, ובעצם פה יש את המאץ' הזה. בסופו של דבר אנחנו מדברים על יזמים מקומיים, אנחנו פעילים בשוק בארצות הברית, בספרד, באנגליה, אנחנו מחפשים יזמים שעובדים באזור מסוים, שמבצעים פעילות מסוימת עם ניסיון רב, ומחפשים הון עצמי. זאת אומרת, תחשוב רגע על סיטואציה שאתה עכשיו רכשת בניין ברמת גן, סתם אני אומר לדוגמה, שיפצת אותו, ומחרת אותו, ויצרת לעצמך רווח פנטסטית. שנה אחרי, איתרת בניין נוסף, רכשת אותו שוב מההון העצמי שלך, אתה כיזם, ואתה במהלך השיפוץ, כמה בניינים ליד, אתה מגלה עוד הזדמנות אטרקטיבית. ההון העצמי, גם של יזם גדול ככל שיהיה, הוא בסופו של דבר מוגבל, ואז אתה, שואם היזם מרמת גן, פונה לגוף כמוני ואומר, תקשיב, תראה, אני פעיל פה כבר איקס שנים, יודע לשפץ בניינים, למכור אותם ברווח, זה ההתמחות שלי, או לבנות בניינים מאפס, יזמות, כל יזם וההתמחות שלו, והנה תראה, יש פה הזדמנות נוספת, בוא, אני צריך הון עצמי של איקס או וואי כסף, אתה תביא את הכסף, אני שואם היזם מרמת גן, אני אעשה את העבודה, ונתחלק ברווחים בצורה כזאת או אחרת. זה המהות, הקונספט באופן כללי של יזמים, ותמיד יזמים כן. צריכים הון עצמי.
כן, אבל הם בעצם, מה, הקבלנים שמבצעים את העבודה בשטח, שמכירים את האזור, שמכירים את ה... יש להם את הפועלים, את הכוח אדם, את ה... הם מכירים את החוקים?
כן.
מה, כאילו מה, כן.
כן, יזמים מקומיים, שותפים מקומיים, כמו שאנחנו קוראים להם, sponsors, developers, בארצות הברית, אלה המונחים, הם בעצם מתמחים, אנחנו עובדים עם יזמים שמתמחים בסוג מסוים. לדוגמה, יש לנו שותף שהוא קבלן כבר 15 שנה בברוקלין, הוא בנה למעלה מ-100 בניינים, ההתמחות שלו זה לאתר קרקעות שיש להם זכויות בנייה, לעשות קרקעות שהן במחיר אטרקטיבי, שיש להם זכויות בנייה, להביא את העסקה, בוחנים אותה ביחד אנחנו והוא, ברגע שהחלטנו ללכת על זה, אנחנו מביאים את רוב הכסף, בדרך כלל 90% מההון העצמי, תמיד אנחנו דואגים שגם הוא ישקיע כסף, ורוכשים את הבניין, הוא מתמחה בלעשות תכנון, להוציא היתרים, לבנות את הבניין, הוא בעצם מנהל את ה-day to day, מה שנקרא.
והוא מכיר את הרשויות, את העיריות, את החוקים.
כן, בוודאי, הוא מכיר את העיריות, את הרשויות, זה מישהו שגר, נמצא, נוכח, עובד בשוק הזה הרבה מאוד שנים, עם טרק רקורד זה ניסיון, זאת אומרת, אנחנו לא עובדים עם יזמים שעכשיו עשו עסקה אחת, ובאים אלינו עם העסקה השנייה שלהם, גם לא עם העסקה השלישית.
הוא פותח בפניך את הספרים כשאתה בודק את הניסיון שלו, איך זה עובד?
כן, אז תראה, חלק מה-due diligence, מהבדיקות נאותות שאנחנו עושים על יזמים, זה הבדיקה החשובה ביותר. לפני בכלל שאנחנו יורדים לרמת העסקה, זאת אומרת, אם יגיע אלינו יזם ואומר, תשמעו, יש לי עסקה, נגיד לו, רגע, חכה רגע עם העסקה, בואו קודם כל אנחנו רוצים לבצע בדיקות עליך. מכיוון שליזם יש חלק מאוד מאוד משמעותי בהצלחת הפרויקט, קודם כל אנחנו רוצים לבדוק אותו. שני הדברים הכי חשובים שאנחנו נבדוק, זה קודם כל track record, והדבר השני זה financial abilities. בוא רגע ברשותך נתעכב על שני הדברים האלה, כי זה דברים מאוד מאוד משמעותיים.
בוא נתחיל, מעולה, בוא נתחיל מ-track record. אוקיי, הוא מציג בפניך מסמכים, אתה לפעמים גם שואל עוד, אתה מבקש ממישהו המלצה עליו, אתה סומך על משהו מראה?
כן, אז קודם כל track record, אנחנו רוצים לראות שיש לו התמחות באותו תחום ספציפי. זאת אומרת, אם עכשיו הוא רוצה לעשות איתנו עסקה, הוא הביא לשולחן עסקה של בנייה בברוקלין, אנחנו רוצים לראות שהוא בנה הרבה בניינים בברוקלין, בנה, סיים, במשך שנים ארוכות, אוקיי? אנחנו עובדים אנשים שהם מומחים, כמו שאתה הולך לרופא מומחה, רופא מומחה זה מישהו, הוא לא בסטאז', הוא לא כרגע שנה, שנתיים בתחום, הוא במשך שנים ארוכות עושה אותו דבר פעם אחרי פעם, פעם אחרי פעם. אם מישהו עכשיו הביא לנו עסקה במיאמי, של נכס מניב מסוג מולטי פמילי, אבל ההתמחות שלו היא לבנות בברוקלין, נוריד לו עם כל הכבוד תודה רבה, אנחנו איתך נהיה מוכנים לעשות עסקה בברוקלין, לא עסקת נכס מניב במיאמי, כי שם הוא לא מכיר את הרשויות, שם הוא לא יודע איך הדברים עובדים, ותתפלא איזה הבדל יש באזור
ויש באזור. הבדלים, זה מה שבאמת...
יש הבדלים אדירים, ואנחנו בודקים את זה ויורדים לרמת העומק. זה מתחיל באמת בנושא, כמו שאמרתי, לראות כמה שנים הוא פעיל, לבדוק אותו, יש הרבה מאוד דרכים, יש לנו הרבה מאוד כלים לבדוק את אותם יזמים, לראות את הטרק רקורד שלהם. עכשיו, כל מה שהם אומרים והם מציגים לנו, בדרך כלל הם מצגת עם המון המון פרויקטים שהם עשו, והם שולחים לך המון חומרים, אנחנו פשוט מאמתים את זה, זאת אומרת, אנחנו עובדים
בשיטה... יש דרך גם לאמת את זה מול רשויות המדינה?
כן, יש דרך לאמת את הכל, אנחנו בודקים שאכן הוא היה המנהל של החברה שהייתה הבעלים של אותו נכס, אנחנו בודקים ברשויות המס בדיוק בכמה הנכס נרכש, מבקשים את כל ההוצאות תפעול ודוחות מס, רואים כמה עלה לבנות את אותו פרויקט, מה היו הרווחים פה. דרך אגב, אחד הדברים שאני יכול להגיד לך, אנחנו לא מחפשים לראות שכל הפרויקטים שלו הצליחו, ובכולם הרוויחו, אין דבר כזה. כמו בחיים, יש פרויקטים
זה ש... זה דווקא היה אולי מעורר חשד, כאילו מישהו שיחק עם הנתונים.
לחלוטין, כן. כמו בחיים, יש פרויקטים שהולכים יותר טוב, ודווקא אני מאוד אוהב יזמים שאומרים, תקשיב, בפרויקט הזה גם לא הרווחתי, כי דברים השתבשו, זה מראה גם על כנות, אוקיי? אבל אותנו מעניין לראות שיש סיסטמטיות, מישהו שעושה פעם אחרי פעם את אותו דבר. אז זה בפעם הראשונה נושא של הטרק רקורד. נקודה שנייה, שהיא חשובה לא פחות, זה financial ability, בעצם יכולות פיננסיות, בוא נדבר רגע בשפה פשוטה, שיש לו כסף, הרבה כסף. אנחנו עושים עסקאות...
שיש לו הון עצמי במאזן, אבל זה משהו שהמאזינים לא חייבים לדעת אותו, זה משהו שאתה בודק אותו חשבונאית.
שיש לו נזילות. א', נזילות גבוהה מצד אחד, מצד שני, בארצות הברית יש קרדיט סקור, לכל בן אדם יש קרדיט סקור, שהקרדיט סקור שלו הוא מאוד גבוה, וזה מאוד קל לבדוק.
בין 200-800 זה נעלו.
נכון, כן, בין 200-800, יש כמה חברות שמדורגות, אבל זה פחות או יותר המספרים. ודבר שלישי, מאוד מאוד חשוב, שיש לו קשרים ויכולות פיננסיות עם הבנקים, שהוא יודע להביא הלוואה בתנאים טובים, שהוא יכול לחתום על הלוואה, כי בסופו של דבר בלי הלוואה, הפרויקט לא יכול להוציא לפועל, אנחנו מביאים את העון העצמי, קונים את המגרש נגיד במזומן, אבל כדי לבנות אותו, צריך את המימון הבנקאי.
וזה גם עדות חיצונית בשבילך, אם הבנק עובד איתו, שהוא אחד שיכול לקבל אשראי, והוא אחד עם רגליים על הקרקע.
נכון, ואחת הבדיקות הפיננסיות שאנחנו עושים, אנחנו מבקשים לדבר עם לנדרים, עם מלווים, שבעבר הוא עבד איתם, זאת אומרת, בנקים, בין אם זה בנקים קטנים או בנקים גדולים, לקבל רפרנס, זאת אומרת, לקבל המלצה, ולבדוק האם אותו בן אדם עמד מהחזרי ההלוואות שלו, איזה הלוואה הוא קיבל, מתי הוא סיים. יש לנו הרבה מאוד קשרים בשווקים בארצות הברית, עם הרבה מאוד לנדרים, ואנחנו, מה שנקרא, מנסים לבצע את כל הבדיקות. תראה, בסופו של דבר שם, המטרה היא לצמצם סיכונים. אוקיי? להגדיל את הסיכוי ולצמצם סיכונים. אי אפשר להעלים את הסיכונים, אי אפשר להעלים אותם לחלוטין, אבל המטרה היא לצמצם אותם. וככל שבן אדם יש יותר ניסיון, שהוא עשה פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, כנראה הוא נתקל כבר ברוב הבעיות, הוא ידע איך לפתור אותם, כי תמיד יש בעיות. אוקיי? ומהצד השני, הבנו עם הזמן, לקח לנו זמן להבין את זה, אני אומר את זה בכנות, שאנשים שיש להם כסף, כשאתה עושה פרויקטים גדולים של מיליוני דולרים, ברגע שלאותו שותף, יזם שלנו, יש כסף הרבה והוא נזיל, פתאום ההלוואה הגיעה פחות כסף, פתאום חסר כסף בתזרים, הוא לא נלחץ, הוא יודע להכניס את היד לכיס, והיו מקרים שיזמים שלנו הכניסו 100, 200, חצי מיליון, וגם מיליון דולר, וגם יותר מזה, לעסקה, כדי לקדם אותה, כדי להוציא אותה מהבוץ, כי היא נתקעה בקשיים, כי היה בעיה בתזרים, ובאמת ראינו שזה פותר. אז יש עוד הרבה מאוד פרמטרים, אבל אלה שני הפרמטרים החשובים ביותר, שאנחנו עורכים, האנליסטים שלנו, בודקים בצורה מאוד מאוד מקיפה כל יזם. עוד דבר אחד שאנחנו בודקים, אני אספר לך, קרימינל ריפורט. היום בארצות הברית, אתה יכול להוציא על כל בן אדם, דוח על כל הרקע הפלילי שלו, מאז שהוא נולד. אז אתה רואה לדוגמה...
זאת אומרת, גם אם תבוא אותו אפילו תביעה אזרחית, אתה יכול לדעת.
לא, תביעה לא, אתה רואה אם יש לו רישום פלילי. אוקיי, אז אתה רואה לדוגמה, היה לנו מקרה שעבדנו עם יזם, הוא שלח את הקרימינל ריפורט, ואתה רואה כולו ככה התבאש, הוא התקשר להגיד, תקשיבו חבר'ה, אתם תראו שהייתי בן 18, יש לי דרנק אנד דרייבין, כאילו הוא שתה, הוא נהג בזמן שהוא היה שיקור. בן אדם היום בן 55, זה פחות רלוונטי
לעסקים. כן, אבל אתה רוצה לראות שזה לא חוזר על עצמו, שהוא לא עשה את זה לפני...
נכון, מצד שני, היו מקרים אחרים שהוצאנו קרימינל ריפורט, וראינו בן אדם שהוא אשם שלוש פעמים בפרוד, בעונה, מן הסתם דבר כזה, זה דגל אדום.
לברוח.
בדיוק, להגיד לו תודה, אבל לא תודה. באמת צריך לברור את זה ולדעת להסתכל, אבל כל הדברים האלה נותנים לנו איזושהי פרספקטיבה על אותו יזם. אנחנו עובדים עם מעט מאוד יזמים, בסופו של דבר כל היזמים שלנו אפשר לספור אותם אולי בעשר אצבעות, מהסיבה שבאמת זה דבר מאוד מאוד קריטי להצלחת הפרויקט, ואנחנו בוחרים אותם מאוד בפינצטה.
אוקיי, בוא נעבור לאחד הדברים החשובים. למה חשוב שבין המשקיע, היזם הישראלי, ליזם המקומי, תהיה זהות אינטרסים? תסביר לנו את המונח הזה.
אוקיי, אז זהות אינטרסים זה דבר שהוא חשוב בכל פעולה עסקית, בכל שותפות עסקית כזאת או אחרת, בטח ובטח בשותפות עסקית שהיא קורית בין יבשות במדינה מחוץ לארץ, ועם יזם כזה, השיטה של ה-JV, של ה-Joint Venture שדיברתי עליה מקודם, היא שיטה שפותחה לי, כמו שאמרתי, על ידי הגופים המוסדיים והקרנות הגדולות, במטרה לייצר זהות אינטרסים. אין תבנית אחת שאומרת איך עושים את זה, יש הרבה צורות, אנחנו מנסים כל פעם לשכלל את זה. המטרה היא לייצר לכולם את אותו אינטרס, שבסוף לכולם יהיה אינטרס בהצלחת הפרויקט, וכשכולם מרוויחים, כולם מרוויחים. לדוגמה...
זאת אומרת, זה בניגוד לסיפורים שבישראל, שבא לך שיפוצניק, משאיר את הדברים שלו, עושה עבודה של יום יומיים, ואחר כך חוזר אליך כי הוא רוצה לקבל הרבה עבודות ולהתחיל הרבה עבודות.
נכון, בדיוק. אנחנו בסופו של דבר רוצים לייצר את אותו אינטרס לשותף שלנו, כמו שהאינטרס שלנו, מה האינטרס שלנו? הוא להרוויח כסף, לייצר תשואה על ההון, שיסיים את הפרויקט כמה שיותר מהר, בכמה שיותר רווח, בצורה הכי פשוטה שיש. אז איך אנחנו עושים את זה? בפעם הראשונה, אנחנו דורשים ממנו להשקיע הון עצמי. השותף שלנו להשקיע לפחות 10% מההון העצמי שנדרש לאותו פרויקט. זאת אומרת, מה שנקרא בארצות הברית, הם קוראים לזה skin in the game. תכניס את הכסף שלך לעסקה. זה דבר ראשון, קודם כל יש לו כסף בעסקה הספציפית. דבר שני, הוא חותם על ההלוואה. ברגע שאתה חותם על הלוואה של מיליוני דולרים, יש לך התחייבות אישית, אתה מחויב, אם קורה משהו בבוקר, מחר, זה עליך, יותר נכון, עליו, אוקיי, על השותף המקומי. פעם שלישית, אנחנו מייצרים כל מיני מנגנונים, מה מותר לו לעשות, זאת אומרת, מותר לו, אם אנחנו עסקה יזמית, מותר לקנות הקרקע, להוציא היתרים, לבנות בניין כזה וכזה, כל שינוי מהמסלול הזה, דורש את האישור שלנו, בעצם שלי כמנהל המשקיעים, המנהל מטעם המשקיעים, מנהל הפרויקט. אחרי זה, אנחנו מייצרים זהות אינטרסים גם בחלוקת רווחים. קודם כל חוזר קרן ההשקעה למשקיעים, אחרי זה יחזור איזשהו preferred return, איזושהי תשואה מועדפת למשקיעים שנתית, זאת אומרת, ככל שהפרויקט נמתח, התשואה השנתית הזאת תתארך ותשאיר פחות רווח אחריה אליו. יש לו גם אינטרס, יש לנו מנגנון שנקרא כנס פרס, ככל שהוא מסיים את הפרויקט מהר יותר, ככה הוא יקבל יותר אחוזים מרווחי הפרויקט. ככל שהוא מסיים מאוחר יותר, בעיכוב, יורד לו מהרווחים שלו. כל המנגנונים האלה ועוד שלא ציינתי, כי יש הרבה כאלה, בסופו של דבר באים לייצר זהות אינטרסים. בסיטואציה בהרבה מאוד עסקאות נדלן, בעיקר אנשים שעושים עסקאות לבד, כמו שאתה תמיד שומע, שהם מוכרים להם בית, או מוכרים להם דירה, כל הדברים
או כן, מולטיפמילי.
בצרות כאלה, מה קורה? מי שמחר באותו יום הוא הרוויח, מי שקנה באותו יום, לא יודע אם הוא רוויח או הפסיד, אבל הוא קנה. זאת אומרת, המוכר יצא מהעסקה. אנחנו נכנסים כולנו ביחד. אנחנו SDB, המשקיעים והיזם המקומי, ואז אנחנו מייצרים זהות אינטרסים. רק כשמרוויחים, כולם מרוויחים. יכול להיות שמרוויחים יותר, אז מרוויחים יותר. יכול להיות שמרוויחים פחות, אז מרוויחים פחות, אבל ביחד ובאופן יחסי.
ככה גם אין לו אינטרס לנפח את העלויות של הפרויקט,
בוודאי.
כי זה הרווח שלו.
בוודאי. יותר מזה, העלויות של הפרויקט, אם זה בפרויקט יזמי, או אם זה פרויקט מניב שיש בו תקציב שיפוץ כזה או אחר, הן מוגבלות. אנחנו מראש קובעים איתו תקציב מסוים, והוא חייב לעמוד בתקציב הזה. אם הוא לא עמד בתקציב הזה, הוא מממן את יתרת העלות של הבנייה או של השיפוץ. זה חלק מההגנות והבטוחות שאנחנו נותנים למשקיעים.
יפה, ואיך אתם בעצם, מהדרישות. איך בעצם עוקבים אחריו day to day, לאורך כל הביצוע, מה הוא מדווח לך, יש תמונות?
אז באמת שאלה מאוד טובה, דיברנו על זה גם בפרק של הניהול פרויקטים, יש לנו מחלקה של ניהול פרויקטים, המחלקה הזאת מונה רואי חשבון, שני אנליסטים ועוד מנהל שטח, שהם כל היום, דיברנו על זה בפרק, זה מקצוע לכל דבר, אתה לא יכול לעשות את זה, בגלל זה אנשים שמשקיעים בנדלן כתחביב, ואני לא מדבר על מישהו שקנה פה דירה לפני 10 שנים במדינת ישראל, ואתה יודע, כל מי שזרק אבן פגע, כי הכל פועלה, זה לא חוכמה. אני מדבר על השקעות רציניות, השקעות גדולות, אין, לא ניתן לעשות את זה כתחביב. זה אנשי מקצוע בצורה מאוד רצינית, מאוד מקצועית, שעוקבים אחרי כל פרויקט כזה ברמה היומית. אוקיי? ברמה היומית. זה שיחות עם השותפים ועם הנציגים שלהם. בדרך כלל לשותפים האלה יש משרדים, וגם להם יש עובדים, וגם להם יש נעלי פרויקטים. בקשר עם, עם אותו שותף והצוות שלו, אנחנו, יש לנו גישה לחשבונות בנקים, עוקבים כמה כסף נכנס, כמה כסף יצא.
וגם ממש מאשרים לו כל הוצאה?
לא, זה... תראה, לא ניתן לאשר כל הוצאה, כי בסופו של דבר זה תהיה התנהלות בלתי אפשרית. אבל בהסכם הראשוני איתו אנחנו קובעים תקציב, אסור לו לחרוג מהתקציב בלי לקבל אישור שלנו, אנחנו עוקבים על הדוח רווח והפסד, תקציב אל מול ביצוע, בגלל זה רואי חשבון ואנליסטים עושים את כל הבקרה התקציבית, יש לנו מנהל שטח, בחור אמריקאי, שכל היום מסתובב בין הפרויקטים, כולל ביקורי פתע, ומגיע לאתרים לראות איך הם נראים, האם כמה פועלים עובדים, איך מתקדם, שולח לנו תמונות, יש לנו קבוצת וואטסאפ פנימית של ניהול פרויקטים, שאתה תראה אותה כל היום מפעילה, כל היום עוברות תמונות, כל היום עדכונים, כל היום זה עבודה סיזיפית מאוד לנהל פרויקטים, זה עבודה יומיומית, באמת זה המחלקה שהעומס בה אולי הוא הגדול ביותר, זה מחלקה שעובדת ימים כלילות כדי להביא את הפרויקטים לסיום ומוצלחים ככל שאפשר.
אוקיי, ובעצם השאלה בעצם הכי חשובה, אני עכשיו משקיע, אני רוצה לבחור פרויקט, להשקיע בו, מה מעניין את המשקיע לגבי השותף המקומי, מה הוא צריך לשאול מעבר הניסיון וכל הדברים האלה, מה היית מציע לשאול?
אז באמת, אני חושב שמה שנקרא תנאי דורש, תנאי מקיים. הדברים שאנחנו בודקים, זה השאלות, אני חושב, הכי חשובות. קודם כל, זה הטרק רקורד, מה שאמרתי. תשאלו מה הטרק רקורד של הבן אדם. תתעניינו, תבינו מי הוא, מה הוא עשה, מה הייתה ההתפתחות שלו בשנים האחרונות. האם הוא בצמיחה, האם הוא בדעיכה, האם הוא עשה פרויקטים כאלה בעבר. תבקשו לראות פרויקטים כאלה שהוא סיים. אוקיי,
לבקש לא... מהחברה שדרכה אתם משקיעים?
כן, דרך החברה שדרכה שאתם משקיעים. תגידו, אני רוצה לראות פרויקטים שהוא סיים. תנו לי לראות כתובות. הרי המידע בארצות הברית הוא נורא שקוף ונורא פתוח. כל אחד יכול לקחת את הכתובת.
והיית המליץ לאנשים גם לבדוק בעצמם? בלי קשר.
תראה, בסופו של דבר אני לא מצפה מבן אדם פרטי שמשקיע 100,000 דולר לעשות את הביקורת ואת ה-due diligence שיש לנו, כי זה פשוט, זה עבודה. בסוף זה המון המון עבודה. זה רואי חשבון ועורכי דין ואנליסטים שיושבים ימים על ימים ושעות על שעות על כל עסקה כזאת ועל כל יזם כזה כדי לבדוק אותו ולהפוך אותו ולנהל אותו. אז אני מצפה כן לשאול את השאלות, להתעניין, להבין. מצד אחד הטרק רקורד, מצד שני ככל שאפשר על הפייננשל אביליטי, גם החומרים חסויים, אז אנחנו לא נשלח את הקרדיט סקור, אתה יודע, במייל תפוצה ל-20,000 איש, כי בסופו של דבר גם אותו יזם, אבל מי שרוצה ספציפית באותו פרויקט, כמובן יכול להיחשף לדברים האלה. אבל באמת לשאול את השאלות, להבין את הניסיון, להבין מה הוא עשה, להבין איך הדברים קורים, גם על היזם וגם על העסקה, לא רק על היזם, היזם יש לו חלק מאוד חשוב, אבל בסוף גם על העסקה, זאת אומרת, למה הבאנו את העסקה הזאת לשולחן? למה זאת ולא אחרת? מה הפוטנציאל בה? כל הדברים האלה ביחד.
זאת אומרת, אתה אומר, אל תתעניינו רק ביזם, תתעניינו גם בעסקה עצמה, כי זה מה שכרגע עומד על הפרק.
כן, בוודאי, חד משמעי. קודם כל, כמו שאמרנו, זה תמיד בראש ובראשונה היזם, ואחרי זה גם הנושא של העסקה, מה היתרון שבעסקה, למה אנחנו מוצאים את העסקה לפועל, איפה הפוטנציאל הרווחי, ואני מציע גם לעשות את זה בהתחלה אמנם ברמת המקרו, זאת אומרת, מה יש באזור, מה יש, אבל אחרי זה צריך להבין שבסוף זה הכל במספרים, זה בסוף אנליטי לחלוטין, אנחנו עושים עסקאות שהן פיננסיות, למרות שזה בנדלן, קונים ב-X, משפצים ב-X פלוס 1, ורוצים למכור ב-Y, המטרה בסופו של דבר היא להרוויח כסף, וזה הכל במספרים, ומכיוון שהמידע בארצות הברית וגם באנגליה, הוא נורא נורא שקוף ופתוח, אז אפשר לראות במספרים, האם קונים באמת בזול, על דה השוואה של מה נמכר באזור, האם המחירי מחירה הם ריאליים, הכל צריך להיות נורא אנליטי ולא רגשי, אנשים משקיעים בגלל הרגש, זה הפוך, זה לא עובד, צריך להשקיע רק אנליטי, אנחנו מנתחים עסקאות אך ורק אנליטי, גם אתך הדוגמה, יש לנו שותפים שיש לנו איתם 10 פרויקטים, לא אחד, 10 פרויקטים משותפים, שחלקם כבר הסתיימו באקזיט, וחלקם בתהליך, ועכשיו זה לא אומר שכל עסקה שהם יביאו לשולחן אנחנו ניקח, זה שאנחנו אישרנו את אותו שותף מקומי, יכול להיות שעסקה שהוא הביא לא מוצאת חן בעינינו, ואנחנו נגיד לו לא, זה גם בסדר, אנחנו בוחנים כל עסקה לגופה.
ובכל מקרה כל עסקה וכל פרויקט הוא נפרד לחלוטין ובלתי
תמיד,
תלוי.
תמיד, כן, אחר. כל פרויקט כן. הוא stand alone, ישות בפני עצמה, חשבון בנק, קפסולה מה שנקרא.
שזה גם משהו שכדאי לכם לבד.
זה תמיד.
זה אמור
תמיד.
להיות מובן מאליו.
זה מובן מאליו, אבל כן. שום דבר לא מובן.
כן, אז כן. כדאי מאוד לבדוק כן. את זה. טוב, אז סקרנו את הדברים הכי חשובים בשותף המקומי. מה זה שותף מקומי? ואז סוליק, תודה רבה על עוד פרק מאוד מעניין.
שמחתי, היה לי כיף שם.
תודה רבה. להתראות.
נתרגש בפרק הבא.
להתראות בפרק הבא.